טוב, אנחנו נלמד היום פרק י"ב. אנחנו מפרק י' אנחנו מתמודדים עם העמדה הבסיסית של הפילוסופים, שבוודאי בנקודה אחת בוודאי אנחנו מסכימים שהנצחיות לא נמצאת בחומר. ואנחנו צריכים לחפש במה האדם יכול להיות דבוק בנצח. והפילוסופים הלכו לכיוון הזה שכיוון שמעלת האדם היא בעיקר ניכרת בחוכמה, אז כשהאדם ידבק, כשהאדם יתעסק בדברים שדורשים חוכמה, ודברים שדורשים חוכמה לא כיצד החומר מתנהג, אלא דווקא במטאפיזיקה, כלומר, בדברים שהם מעל החומר, קודמים לחומר, בעולמות שהם לא העולם הזה, אלא בעולמות שהם יותר גבוהים מהעולם הזה, שזה עולם הגלגלים, ושזה עולם השכלים, שזה שככל שהאדם מתעסק יותר בעולמות האלה, ככה הוא שייך יותר לחוכמה, וככה בסופו של דבר הוא נדבק יותר בצד הנצחי. אז בפרק העשירי המהר"ל התקיף את זה בהתבוננות על כך שזה לא נכון לבוא ולחשוב שהחוכמה היא יכולה להקנות לאדם את הנצחיות. למה? משום שזה לא יכול להתבונן על זה שהחוכמה היא המהות הפנימית של הבן אדם. שהרי החוכמה היא איזשהו דבר נרחש, דבר שהוא חיצוני לאדם. וכנגד התפיסה הזאת, אמר המהר"ל שאנחנו סוברים שהנצחיות היא תלויה בזה שאתה נדבק בשורש החיים ובשורש הקיום, בשורש מי שנותן את כל החיים. איך האדם נדבק במי שנותן את החיים, זה הכל תלוי בידי שמיים, כלומר במידת יראת שמיים. זה היה הפרק הראשון, כאילו פרק י', שהוא העמיד את העניין הזה של יראת שמיים מול החוכמה. והמדע הזאת של יראת שמיים מול החוכמה היא כבר אמרה את הדבר הזה, שזה לא נכון לחשוב שיראת שמיים היא נמצאת בגלגלים או נמצאת במלאכים, זה בכלל לא נכון. יראת שמיים היא נמצאת בכל המציאות של הבן אדם. והחכמים בעצם באו ואמרו שהעניין של יראת שמיים זה כל דבר ודבר שהאדם שייך לו למצוא בו את נקודת יראת שמיים. וזה כל העבודה הגדולה של שישה סדרי משנה, כפי שהוא הסביר, שיש בכל דבר ודבר, בכל התחומים שאנחנו נמצאים במציאות שלנו, נקודת יראת שמיים. בפרק 11, שזה הפרק שלמדנו שבוע שעבר, התקיף המהר"ל ואמר שבגלל שני דברים, כן, אם כל זה שבאמת הוא אמר את הנקודה הזאת של יראת שמיים, אבל איפה נמצא את יראת שמיים? או איפה נמצא דבקות בצדדים הנצחיים? אז זה אמר המהר"ל, ההתלהבות מהגלגלים או מהמהלכים, ההתלהבות מהנבראים האלה, זה ממש התלהבות שאינה נכונה. למה? מפני שעצם זה שהאדם הוא נברא הוא חסר, וגם הגלגלים יש בהם חיסרון, וגם המלאכים יש בהם חיסרון. אז אם ככה כל הנבראים יש בהם חיסרון, אז במה אתה יכול להידבק? במשהו שהוא יכול להדביק אותך במשהו שיתגבר על החיסרון. אז הוא אמר, אז זה אמר על שני מהלכים, שני חלקים היה לפרק הזה. השלב הראשון זה היה שבאמת, זה בדיוק המהות של התורה, להידבק ביושר שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, שעל ידי היושר אנחנו ממלאים את החיסרון שלנו כנבראים, אנחנו נהפכים להיות יותר דבוקים בקדוש ברוך הוא. והחלק השני של הפרק הזה, זה היה להתבונן על הדבר הזה שאנחנו צריכים באמת לחפש איפה יש במשהו שהקדוש ברוך הוא גילה לנו איזשהו גילוי שהוא לא קשור לחומר, שהוא מופשט מהחומר, שהוא לא מדבר בשפה של חומר, אלא הוא מדבר בשפה שהיא לא נועדה בשביל החומר ולא תלויה בחומר. אז זה הוא אמר שאפילו המלאכים, כיוון שהמלאכים הם חלק מהבריאה שלנו. נכון שזה החלק העליון של הבריאה שלנו, אבל המלאכים גם להם יש צירופי לחומר, ורק התורה שהיא גזרות הקדוש ברוך הוא, רק האור הזה של התורה שהוא, מה הגזרות שבאות מהקדוש ברוך הוא, זה איזושהי חוכמה, זה איזושהי תורה, הוראה, שהיא לא מצד החומר. כן, ואתה בעצם משיג את הסדר האלוקי העליון, שהוא גם פונה אל התחתונים. אבל זה מה שהמהר"ל הדגיש. התורה היא לעול על האדם, כלומר התורה היא לא נועדה להתאים את עצמה לחומר של הבן אדם, אלא התורה היא הסדר העצמי. כלומר אנחנו מחפשים, כן, ההבחנה בין הנצחיות לבין הרעיות זה להידבק בדבר עצמי, להידבק לא בדבר שהוא חי באופן תלותי במשהו. אז כל חיות שהיא תלויה בחומר, כיוון שהחומר הוא מוגבל, אז גם החיות היא מוגבלת, היא לא חיות עצמית, ואתה מחפש חיות עצמית. חיות עצמית זה רק עצם האור האלוקי שנמצא בתורה, הוא הסדר האלוקי מצד העילה, מצד הקדוש ברוך הוא, לא מצדנו, לא מצד הנבראים. כן, וזה באמת, כמו שאנחנו אמרנו, איזשהו דבר מורכב, איך שהמהר"ל הסביר את הדבר הזה, ואנחנו עוברים לפרק 12, שאומר המהר"ל, שאני פה בפרק הזה רוצה לחשוף לך למה, ממה נובעת הטעות של הפילוסופים, איך הפילוסופים הגיעו למה שהם הגיעו, ולמה אנחנו באמת מגיעים למה שאנחנו מגיעים בצורה אחרת. ולתת איזושהי צורת הסבר נוספת, למה מלאכים, למה העיסוק בדברים שהם מופשטים מן העולם הזה, זה לא העיסוק שיכול להביא לך את החיבור לחיים העצמיים, אלא אתה נשאר עוד בזה שאתה חי בשביל. רק אומר המהר"ל, פה בוא נתבונן על הדברים לא בצורה של האם החיים הם קשורים לחומר או לא, זה מה שהוא הסביר בפרק הקודם, שהאור של התורה הוא אור שלא קשור לחומר, הוא סדר, הסדר האלוקי העליון שיש לו ערך מצד עצמו, לא בשביל להתמודד עם החומר, ולא לפי הכלים של החומר, ולא לפי השליחות המסוימת שיש למלאך, שגם היא באיזושהי מידה מוגבלת לזמן ולמקום ולשליחות מסוימת. כן, כמו שאנחנו הגדרנו, שהעניין הזה של המלאך, המגבלה של המלאך היא קשורה לשני דברים, גם לזה שהמלאך הוא נועד, הוא חלק מן העולם שלנו, וגם כי המלאך יש לו שליחות מסוימת, והשליחות המסוימת היא אפשר להוציא אותה אל הפועל, והיא יכולה להתממש רק כשצריך אותה, בתנאים מסוימים, ואז לכן ממילא היא לא, היא לא דבר עצמי, היא לא כל הזמן חי. לעומת החיות האלוקית זה חיים עצמי. אז אנחנו מחפשים כל הזמן איזה דבר עצמי יש שהוא, אנחנו מגדירים אותו שהחיים הם, זה עצם החיים, ולא איזשהו דבר בשביל משהו אחר. אז אז זה מה שאנחנו אומרים, שעצם החיים זה רק החיות האלוקית, היא חיות שהיא עצם החיים, אל חי וקיים, כן, מלך אל חי וקיים, זה עצם החיים. ואחרי כן, כל הופעות החיים, החיים האחרות הם חיים לא עצמיים, אלא חיים תלויים. והדבר היחיד שאנחנו יכולים לבוא ולהגיד שיש בו משהו עצמי, זה התורה שהיא יצאה שהתורה היא הסדר העליון האלוקי, כן, כלומר זה האור החיים העליון העצמי, שהוא רק נאמר בשפה או נאמר בלבוש של התורה. הלבוש של התורה הוא לבוש של הסדר העליון. זה לא שאתה לומד את הצדדים של העולם הזה, אלא אתה לומד את הסדר העליון. את הדבר הזה מאוד מאוד ירחיב המהר"ל בפרק 13. כן, העניין הזה שחס וחלילה לחשוב שהתורה היא עיסוק רק בעולם הזה. אבל לפני שאנחנו מגיעים לפרק 13, הוא אומר את פרק 12, שפרק 12 הוא בא ואומר, שאתה שואל את עצמך, מהו הדבר שהוא הכי יכול להיות קשור לחיים העצמיים, תחפש בכל ההוויה כולה שקדוש ברוך הוא עשה. קדוש ברוך הוא רצה, כן, עלה ברצונו לברוא את העולם, והוא ברא את כל ההוויה כולה. וכל ההוויה הזאת בשביל מה היא? מהי התכלית של כל ההוויה? או בלשון פה של המהר"ל יהיה, מהי הצורה של כל ההוויה? זאת אומרת, מי נותן את הערך ואת המשמעות לכל הדברים האחרים? כלומר, כל דבר ודבר הוא מקבל את ערכו מצד מה שהוא משמש משהו שהוא יותר גבוה ממנו. זה משמש את זה, זה משמש את זה, כל אחד ואחד הוא משמש משהו שהוא יותר גבוה ממנו. אז מהו הדבר שאתה יכול לבוא ולהגיד שהוא הצורה של העולם, הוא התכלית של העולם, הוא בשבילו הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? גם הוא בוודאי הצורה הפנימית שלו תהיה הקדוש ברוך הוא. כלומר, אחרי הכל, תמיד עצם החיים זה יהיה הקדוש ברוך הוא. אבל כשהקדוש ברוך הוא ברא את כל העולמות, והוא ברא את כל ההוויה, אתה שואל את עצמך, בכל ההוויה כולה, למה הקדוש ברוך הוא ברא את כל ההוויה? אז זה הוא אומר, בזה צריכים לדעת את ההבדל המהותי שיש בין התפיסה של של הפילוסופים לתפיסה של התורה. התבהר לך בפרק שעבר, אני מתחיל לקרוא, התבהר לך בפרק שעבר על פי הדין נאמנים, כי ידיעת התורה יותר מסוגל לגנות ההצלחה הנצחית ממה שיקנה האדם בידיעות החוכמה. אם שנודה להם, אפילו אם היינו כאילו מודים להם, כי הם עמדו על נקודת האמת. זאת אומרת, אפילו אם אנחנו נאמר שהפילוסופים כן, בנקודה אחת, הם אולי כן הצליחו לתפוס שהנצחיות היא לא נמצאת בחיים של החושיים, בחיים הבשריים, כן? אבל איך הם באמת, אבל בסופו של דבר אנחנו יודעים שאיך להגיע לנקודה שהיא מעבר לבשר ולחושים, בזה באמת הם רחקו. שהאמת אינו כך, כי רחקו ממש כרחוק קו הסובב מן הנקודה שבתוכו. אף אם נודה בכל זה, הלא אין דבר זה ראוי לקנות ההצלחה הנצרית רק בידיעת התורה כמו שהתבהר, ובזה הפרק נוסיף לך טוב, טוב טעם ודעת להודיע עוד טעות האנשים האלה. כלומר, ממה נובע הטעות שבאמת לא יכולים לתפוס את זה שהתורה היא, העיסוק בתורה זה עיסוק בדבר שהוא הדבר שהוא הכי יכול להביא אותך אל הנצחיות. אז אנחנו אומרים, מה הדבר שהכי יכול להביא אותך לנצחיות? הדבר שהוא הכי עצמי, שהכי נברא לא בשביל משהו אחר, אלא הוא נברא מצד עצמו. דע, כי יראו, כי האדם ראוי לו לקנות ההצלחה הנצחית בידיעת הנמצאים כמו המלאכים והגלגלים, ושאר הדברים אשר הם במציאות העולם. דבר זה נמשך לדעת החיצוני שיש להם, מה שהם אומרים, כי האדם פחות היצירה, שפל הבריאה מן הגלגלים, ומכל שכן מן המלאכים, כמו שהעריכו הם בסיפור שבח המלאכים ובגלגלים, ובגנות הבריאה של האדם, והמשיכו לזה פשטי הכתובים, שכתוב מה האנוש כי תזכרנו ואין אדם כי תפקדנו, ושאר ראיות פשטי הכתוב. אז אני חושב שהוא גם מדבר על חכמים שהלכו עם הפילוסופים. שבאו ואמרו, אני חושב שהוא בעיקר פה רומז לרמב״ם, שבאמת יש כיוונים כאלה ברמב״ם, שהרמב״ם אמר, שהאדם מצד עצמו הוא באמת קשור לחומר, והוא בוודאי האדם לא אין שום, כן, הזכרנו את הרמב״ם, שהרמב״ם אמר שגם יסוד הנבואה, לא יכול להיות שהאדם ישמע את הקול האלוקי באופן ישיר. הקול האלוקי, אומר הרמב״ם, כן, אמונת הנבואה היא תלויה באמונת המלאכים. רק אם אתה מאמין שיש שכלים נבדלים, רק אם אתה מאמין שיש עולם עליון שהוא לא מחובר לחומר, ורק אז אתה יכול להאמין בנבואה. אחרת, אין שום אפשרות שהאדם יזכה לציורים של נבואה ישר מהקדוש ברוך הוא. חייב להיות שהאור הנבואי הוא קודם כל ילך לשכלים הנבדלים, ומה השכלים הנבדלים זה הציורים, ההשגות האלוקיות האלה, הן מתלבשות בלבוש קצת יותר מגושם, יותר מגושם, עד שהמלאך, עד שהאדם שהוא בשיא, כן, האדם שהוא הכי הכי יכול להשיג, הוא יוכל לשמוע מהמלאך את הנבואה. כן, גם ההשגה האנושית, היא חייבת להיות דרך עולם המלאכים. וככה הרמב״ם כותב במורה נבוכים, כן, האמונה שהאדם יכול להיות מחובר לקדוש ברוך הוא, היא תלויה בזה שאתה מאמין בזה שיש עולם של מלאכים. והכל נובע מהדבר הזה, שאתה באמת מתבונן מה מחובר אל החומר, ובוודאי האדם הוא הרבה יותר מחובר אל החומר מאשר השכלים הנבדליים, ולכן אתה בא ואתה אומר שההתבוננות בשכלים הנבדליים באמת יכול להיות, מביא אותך למקום יותר גבוה. כלומר, מה זה התבוננות בשכלים הנבדליים? מה כוללת ההתבוננות הזאת? ההתבוננות הזאת כוללת זה שהאדם נמצא בעולם הזה, והאדם בעולם הזה הוא כל הזמן, כיוון שהוא קשור לחושים, כיוון שהוא קשור למציאות של העולם הזה, הוא כל הזמן מדמיין כל דבר ודבר בחיים שלו, כל דבר ודבר שהוא מתבונן בו, הוא מיד מחבר אותו למציאות של העולם הזה. והעבודה הגדולה ביותר של הבן אדם זה להבין שהחיות היא, יש חיות שהיא לא מוגבלת בעולם הזה, יש חיות שהיא לא מוגבלת בעולם החומר, יש חיות שהיא מאוד מאוד מופשטת. וזה הדבר שהאדם צריך כל הזמן לתרגל, לצייר לעצמו שיש חיות, שיש חיות עליונה כזאת, וזה היה, זה מה שהתורה כל כך מדברת נגד העבודה זרה. עובדי העבודה זרה, הם ציירו את החיות האלוקית, אבל הם ציירו אותה תמיד מחוברת לעולם הזה, ואז עד כדי כך שהם הגיעו לזה שהיה להם דמיונות של עולם רוחני וחומרי וכל מיני בלבולים בין הרוח לבין החומר, זה המחשבות של העבודה זרה, והאדם צריך כמה שיותר להתרגל לדבר הזה שהחיות היא לא נמצאת בחומר, והחיות נמצאת בעולמות שהם לא דבוקים בחומר, ושיש חיים הרבה הרבה יותר ממשיים, שהחיים הם לא קשורים אל החומר, וזה מה שאדם צריך להשיג, וממילא גם ההשגה באור האלוקי בוודאי תלויה בדבר הזה, שאתה מתרגל לדבר הזה, אז בוודאי שהמלאך שאין לו, שהוא לא קשור לחומר, הרבה יותר קל לו לצייר את ההשגות האלוקיות. ואנחנו שאנחנו חיים בחומר, קשה לנו מאוד 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 לצייר את הציורים המופשטים האלה. ולכן באמת הציורים האלה בדבר זה שיש עולם שהוא לא עולם חומרי, הוא הדבר שיכול לתת לך באמת את את החיבור אל הצד הנצחי. המושכל הראשון, כי האדם בעל חומר, הוא בעל הוויה והפסד. זה מה כאילו אנחנו אומרים את מה שאמרנו בשמם. ובני זה חושבים כי ראוי לאדם השפל לקנות מעלה והצלחה בידיעת החשוב, שזה החיים שהם לא שבועים בחומר. לא שהציור של החיים הם המהלכים הגלגלים, כאשר ידע אלו, יש לו מעלה. זה הגישה הבסיסית. וכבר התפאר בחיבור גבורת השם, כי אין רוח חכמים נוחה בזה. הוא ההפך האמונה לגמרי. ולא תמצא דבר זה בדברי חכמים. רק ההפך, כמו שהתבאר בחיבור גבורת השם, גילו דבר זה במקומות הרבה, כמו שדרשו, מן הכתוב, כי מלאכיו יצווה לך לשמוך בכל דרכיך. מי הוא גדול? השומר הנשמר. וזה באמת דעת חכמים. קראו המלאכים והגלגלים, שהם עבדים משמשים אל הנבראים, כדכתיב בקרא, ויתן אותם ברקיע השמיים, להעיר על הארץ, הרי כי תחילת בריאתם היה כדי לשמש את העולם, ולא נבראו לעצמם כלל. והאדם הוא עיקר הבריאה, שהכל נברא בשבילו, והוא בלבד כל המציאות לא זולת זה. כלומר, זה הוא אומר, הנקודה העיקרית שיש לי עם ויכוח, שמזה נובע כל הטעות הפילוסופית. השאלה היא, מה מכל ההוויה כולה, איפה תכלית ההוויה? כלומר, איפה יש בהוויה את מישהו שהוא העיקר ההוויה, שהוא בעצם ההוויה, וכל מה שסביבו, וכל הדברים האחרים הם משמשים אותו. כלומר, העולם בנוי בצורה כזאת, שכל דבר שהוא בהוויית חיים נמוכה יותר, הוא משמש את הוויית חיים שמעליו. הדומם משמש את הצומח. הצומח משמש את החי. החי משמש את האדם. האדם משמש את קונו. או האדם גוי משמש את ישראל. איפה נכנס המלאכים פה? אז אומר המהר"ל, שבתפיסה הפילוסופית זה בנוי בצורה כזאת שיש אור אלוקי, והאור האלוקי הוא מתפשט במלאכים, כלומר המלאכים הם המרכבה של הקדוש ברוך הוא, הם ההתגלות של ההתפשטות של האור האלוקי, ושהאדם ולמה באמת והאדם הוא בסופו של דבר, הוא היצור שנמצא בין התחתונים לבין העליונים. כלומר, יש יצורים בעליונים, יש יצורים בתחתונים. האדם הוא בין התחתונים לבין העליונים, והוא נקרא בעצם להתבונן בצורת החיות שיש בעליונים. הוא צריך להתבונן על הציורים שיש בעולם השכלים, וההתבוננות הזאת זה מה שישייך את הבן אדם, שגם הוא יהיה לו חיים נצחיים כמו המלאך. כן, אם אתה כל הזמן תראה את החיים, אתה תתייחס לחיים ותגיד לעצמך, החיים לא נמצאים בחומר, חיים נמצאים ברוח, כל הזמן תגיד לעצמך את הדבר הזה, ואתה בעצם תראה את עולם המלאכים כעולם שאותו אתה צריך לחכות, ואתה צריך להתבונן בו, זה המבנה. אומר המהר"ל, רבותינו אמרו לו ככה, רבותינו באו ואמרו, שהדן הוא, זה לא, כמו שאנחנו אמרנו, שהדומה משמש את הצומח, הצומח משמש את החי, החי משמש את האדם הרגיל, האדם הרגיל משמש את ישראל, ואיפה המלאכים? המלאכים הם משמשים את ישראל גם. גם הגלגלים וגם המלאכים הם שמשים לישראל, הם לא התכלית. וישראל הם באמת, כשאתה בא ואתה מסתכל על השאלה שלך, בכל ההוויה כולה, מה עיקר ההוויה ומה התוספת, או מה עיקר ההוויה ומה המשורשים, כן? העיקר ותוספת זה ביחס בין ישראל לבין הגויים. פה זה לא עיקר ותוספת, אלא פה מה עיקר ההוויה ומה משמש את ההוויה, אז אומר המהר"ל, התפיסה של חז"ל היא הפוכה, שכל ההוויה כולה היא דווקא באדם הזה שהוא נמצא בין העליונים לבין התחתונים, והוא עיקר ההוויה, וכל שאר הנבראים הם משמשים את הבן אדם. לכאורה זה לא ברור, הרי באמת צודקים אלה שאומרים שעיקר ההוויה היא לא נמצאת בחומר, ואז איך, הכיצד אתה בא ואתה אומר את הדבר הזה שהחיים של האדם הם יותר משמעותיים מאשר חיים של מלאך? הרי החיים של האדם, האדם מחובר אל החומר, והאדם טבוע בחומר. אז איך האדם, איך אתה יכול לבוא ולהגיד את זה על האדם שהווייתו עיקרית יותר מאשר של המלאך? ואם שהאדם הוא בעל חומר, נכון שמה שאתה אומר את הדבר הזה, שהאדם הוא בעל חומר, ואז מצד זה לכאורה, האדם הוא לא תכלית ההוויה, הנה מצד צלם אלוקים שנברא בו, יש לו מעלה מושגחת מן העליונים. וכמו שמבואר במקום אחר, זה כבר אמרנו את הדבר הזה, אשר בשביל מעלת צלם הזה שייך אליו התורה, שהרי מצוות עשר אמר, כי מצוות אברי האדם, לפיכך, התורה שהיא תורת האדם, אשר יש לו צלם אלוקים כדוגמת המלאכים, הוא השלמת האדם. לא בזולת זה. כי אין ראוי שיושלם הגדול בפחות. אם יושלם האדם מידיעת המלאכים ומכל שכן מידיעת הגלגלים, ואף בידיעת היסודות, או משהו עוד יותר פחות מזה, היה זה השלמת הגדול בפחות. לפיכך, הידיעה בתורה שהיא השלמת האדם שהוא היותר חשוב, הוא עיקר המציאות מצד צלמו שהוא צלם אלוקים, בדבר זה אפשר שיקנה ההצלחה לו בדבר שנקרא המציאות. כלומר, אז הוא לא כל כך מסביר, הוא לא כל כך מסביר את השאלה הזאת, איך אתה בא ואתה אומר את הדבר הזה שהאדם הוא יותר ממלאך? אז צריך בעצם לבוא ולהגיד את הדבר הזה, שכנראה כך, האדם שהוא יש בו צלם אלוקים, הוא שייך לחומר לא כדבר עצמי, אלא השייכות של האדם לחומר היא הדבר התפל. כלומר, עיקרו של האדם זה צלם האלוקים שבו. זה שיש לאדם צלם אלוקים, זה מאפשר לו גם להיות מחובר אל החומר ולהשפיע או להופיע את האור האלוקי גם בחומר. כלומר, המערה לא כל כך נכנס פה, למה הקדוש ברוך הוא, מה הסוד שיש בזה שהאדם הוא, למה שהאדם יהיה, למה שיהיה באדם חומר, כן? באופן פשוט לא חושב שהמהר"ל הולך עם הכימון של הרמח"ל, כבר ראינו את הדבר הזה, שהמהר"ל בסיסית חלק על המבנה של איך שהרמח"ל בנה את הדברים, שההתענגות על השם זה ההתבוננות שלנו על העניין הזה של התורה והמצוות, שהתורה והמצוות זה הדרך להופיע את ההתענגות על השם. אלא המהר"ל כל הזמן מתבונן על הכל במבט אלוקי. מה זאת אומרת מתבונן על הכל במבט אלוקי? הוא מתבונן בעצם על הכל, שבעצם כל ההוויה כולה היא התפשטות האור האלוקי. התפשטות האור האלוקי, כן, אנחנו שואלים את עצמנו, איפה נמצא האור האלוקי בהוויה? איפה נמצא האור האלוקי בהוויה? אז התפיסה שלנו היא באה ואומרת, זה מה שאומר המהר"ל, שהאור האלוקי נמצא בצלם האלוקים. צלם האלוקים זה המשך הצל, המשך האור האלוקי בהוויה. עכשיו, הצלם האלוקים שנמצא בהוויה, המציאות של הקדוש ברוך הוא בהוויה, היא כל כך נצחית, כל כך גם גיבורה, כל כך יכולה לנצח את הכל, שהיא גם יכולה להיות בחומר ולא להיחבות, כאילו, או אפילו אפשר לבוא ולהגיד את הדבר הזה, שהתנאי לכך שעולם החומר יהיה לו קיום, מותנה בזה שיש צלם אלוקים בחומר. כלומר, אם האדם לא היה שייך לחומר, אז לא היה עולם, בכלל לא היה מציאות של עולם חומרי. כל מה שמקיים את המציאות, זה האור האלוקי שנמצא במציאות. אז אתה שואל את עצמך, איפה נמצא האור האלוקי? האור האלוקי, אומר המהר"ל, נמצא במי שנאמר בו שהוא צלם אלוקים, שיש בו צלם אלוקים. האדם הוא היחיד שנאמר בו שיש בו צלם אלוקים, וממילא האור האלוקי בצורה שלמה, בצורה של המשך הופעת אור אינסוף, זה נמצא רק באדם. רק באדם יש את האור האלוקי כהמשך כהמשך האור האלוקי נמצא רק בצלם האלוקים שבאדם. זה המשמעות של צלם אלוקים. צלם אלוקים, המשך התפשטות האור האלוקי בצורה תרכיזית, בצורה כזאת שהכל באמת יכול לפנות אל האלוקות, יכול להיות המשך של הופעת האור האלוקי. עכשיו אתה שואל את עצמך, איך יכול להיות שהצלם האלוקים הזה הוא קשור אל החומר? בסדר, הקדוש ברוך הוא, האור האלוקי הוא מתפשט, והוא מתפשט שהוא נמצא גם בעולם, גם בעולם שלנו. יש אפשרות שהאדם יהיה לו צלם אלוקים, למרות שהוא מחובר אל החומר, אבל הוא, החומר הוא רק יהיה האמצעים, או יהיה המקום שבו הקדוש ברוך הוא יופיע את צלם האלוקים שבו. זה, כן, זה ככה מתבונן על זה המהר"ל. כלומר, המהר"ל יבוא ויגיד את הדבר הזה, שמה שהמלאך הוא נמצא בעולם העליון, זה עוד לא אומר שיש לו צלם אלוקים. כי שיהיה לך צלם אלוקים, אתה צריך שיהיה לך רמח ושסה. רמח ושסה, רק צורת האדם יש בה את צלם האלוקים. כשאין לך, אין שום מלאך שהוא בצורה של רמח ושסה. כן, אין לך שום מלאך שהוא בצורה של, שיש לו רמח איברים. זה הוא אמר, זה הסוד של הצלם. הסוד של הצלם זה שיש הופעה, ההופעה האלוקית השלמה היא כפני אדם. אנחנו רואים שבמעשה מרכבה גם יש את המושג הזה של פני אדם או משהו כזה, וזה הסוד של של הצורת צורת הצלם האלוקים. ואף מלאך אין לו את הצורה הבסיסית הזאת. עכשיו, זה שהאדם יש לו רמח איברים, שהרמח האיברים האלה, אם יש להם גם את הצד המופשט שלהם, הצד הרוחני שלהם, יש להם גם את הצד הגשמי שלהם, זאת לא אומרת הדבר הזה שהאדם אין לו, שהוא לא צלם האלוקים. היחיד שנאמר עליו שהוא צלם האלוקים, שיש בו צלם אלוקים, זה האדם. ולכן כשאתה שואל את עצמך, איפה יש בכל ההוויה, איפה יש בכל ההוויה נוכחות אלוקית, זה רק באדם שעליו נאמר שיש לו צלם אלוקים. כן, מה אתה רוצה לשאול?
מאיפה ההנחה שדווקא רמח ושסות קשור לצלם אלוקים? למה צלם אלוקים קשור דווקא לך?
אבל זה הוא לא מסביר פה. זה הוא כבר דיבר על עניין הצלם, אני חושב, באחד הפרקים קודם. אז בוא תיקח נגיד פתח אליהו. פתח אליהו בא ואומר, מתאר את העשר הספירות במבנה הבסיסי הזה של האדם. זה לא סתם. זה אומר לך שיש פה איזשהו מבנה של אדם, כן, מבנה, צורה של אדם, שצורת האדם היא כנגד הצורה של האור האלוקי העליון. כן? אז עכשיו אני אמרתי רמח ושסה, אבל בצורה היותר הפחות מפורטת, קח את פתח אליהו, כן? כנגד צד ימין, צד שמאל, מה העניין של זרוע, מה העניין של יד, מה העניין של כן, הצורה של האדם היא כנגד הצורה העליונה. או אפשר להגיד, בעצם אנחנו, התפיסה היותר עמוקה, היא באה ואומרת את הדבר הזה. זה שיש לך יד, זה מתחיל מזה שיש יד השם, ויד השם היא מופיעה בצורה של, באדם בצורה הזאת שיש לו יד. כלומר, אנחנו, היד היא הנמשל, היא המשל לדבר שהוא יותר מרומם, שהוא הנמשל, שזה יד השם. אז כל דבר ודבר שיש בדמות של הבן אדם, היא באופן בסיסי כנגד משהו שהוא פנימי יותר, שיש בעליונים מעין הדבר הזה. עכשיו, האדם שיש בו את כל הצלם האלוקים, זה מה שהתורה קדשה, זה מה שכתוב, אומר רב הערל, קודם כל, שהיחיד שכתוב עליו מכל ההוויה שיש לו צלם אלוקים, זה האדם. כן? עכשיו, זה אומר, המהר"ל מדגיש את הדבר הזה, שזה בא לידי ביטוי גם בצורת האיברים. אז הוא לא מפרט את זה, הוא לא לומד אותנו נסתר, אבל הוא קודם כל אומר לך את זה, שככה צריך להתבונן על הדבר הזה. עכשיו, מבחינת מה שאנחנו אומרים, זה שההמשך ההוויה, המשך האור האלוקי, הוא נמצא, מכל ההוויה, הוא קודם כל נמצא רק באיפה שיש צלם אלוקים. ובאדם יש את הצלם אלוקים הזה, וכל ההוויה כולה היא משמשת, כן, את הצלם אלוקים. טוב, אז נעמוד פה, אנחנו בעזרת השם מחר נמשלים את הפרק הזה.